השיעור היום יהיה שיעור מאוד מעשי, דברים שאנחנו ממש נתקלים איתם ביום יום, שואלים את עצמנו, שימוש בחפץ של חמר, של חבר, ללא ידיעתו. אני יודע שהחבר, אם הוא היה פה, הוא היה בשמחה, אומר לי תשתמש, אבל הוא לא פה. האם אני יכול לסמוך על זה שהוא בטוח היה מרשה לי, או שאני לא יכול? כפי שהצגנו כמה מקרים, מקרה ראשון, שאלה שהגיעה לאתר, באמת, משפחה הגיעה לשבת לאולפנה, הכינו להם שמחות, הכינו להם, הכל היה מוכן, הגיעו בשבת, פתאום היה קר מאוד בלילה, הם נתקעו, חיפשו קצת, ראו שמתחת למיטה יש שם שמחות פרטיות של תלמידות. השאלה אם מותר להם להשתמש בשמחות בצורה כלשהי, אולי לשים מעל השמחות שלהם, בצורה שלא יגרם נזק לשמחות, ולעבור את הלילה בשלום. פה יש באמת...
אבל אם יוצא משהו בפינה, אז בטח יש להם לב טוב, מה?
ניכנס. מצד אחד, שמחות, יכול להיות שבאמת זה דבר שכן אנשים די מקפידים עליו. מצד שני, יכול להיות שבמקרה כזה, שאדם יודע שמישהו תקוע בלילה, קר לו ולא ברירה, אז סביר להניח שהוא כן היה מוכן במקרה כזה, יתגבר על האי-נעימות אחר כך. עוד מקרה, אדם ראה שהתפילין שלו, יש איזו נקודה לבנה, רוצה לצבוע אותה, תום הוא רואה צבע של החבר, האם אתה יכול להשתמש בטוש של החבר? נכון, נגרם פה הפסד מאוד מועד לחבר. השאלה אם על דבר כזה אנחנו נגיד שהוא ודאי היה מסכים. לך ברור שהוא היה מסכים, שאם הוא היה פה היית שואלת, הוא היה מסכים. למרות שיגרם הפסד מועד, האם מותר במקרה כזה להשתמש בטוש? וכל יום קורה לנו שאנחנו רואים עט, מחק, אנחנו רוצים שנייה להשתמש, לכתוב דברים. האם מותר להשתמש? ודאי החבר היה מסכים, זה מתיר לנו להשתמש או שלא? המקור של כל הסוגיה הזו נמצא בבבא מציעא, דף כ"ב עמוד א', מקור ראשון. היה סיפור שמר זוטרא ורב אשי והמימר, שלושתם הגיעו ביחד לפרדס של מרי בר איסק. מרי בר איסק לא היה בשדה, הגיע האריס שלו ונותן להם לאכול תמרים ורימונים. בואו נקרא את המקרה בפנים. המימר ומר זוטרא ורב אשי איקלו לבוסטנה דמרי בר איסק, הייתי אריסה, תמרי ורימוני ושדה כמיו. ואז מה קרה? המימר ורב אשי אכלי, אכלו. מר זוטרא לא אכיל. והשאלה הגדולה היא פה, במה הם נחלקו? למה המימר ורב אשי אכלו, ואילו מר זוטרא לא אכל? התוספות במקור 2 דנים בשאלה הזו. למה מר זוטרא לא אכל? והם מסבירים, יש גמרא שאומרת בפרק הגוזל בתרא, שאריס, בדרך כלל שהוא נותן, הוא נותן משל עצמו. הרי לאריס יש חלק בשדה, חלק בפירות, הוא מקבל גם כן אחוז מסוים מהגידולים, אז מן הסתם הוא מביא משל עצמו. זו הסיבה שהמימר ורב אשי באמת אכלו מהפירות כאן. ואילו מר זוטרא, למה מר זוטרא לא אכל? מר זוטרא פחד, הוא אמר, באמת אם הוא היה מביא לי מהבית שלו, אחרי שכבר חלקו לגמרי את הפירות, הייתי סומך על זה שהוא הביא משלו. פה יכול להיות שהוא יכול להביא על חשבון החלק שלו, אבל יכול להיות שאחר כך הוא ישכח להודיע לבעל הבית. בואו נראה את זה בפנים. נקרא מהשורה הרביעית בתוספות, אבל אחא שהביא מן הפרדס היה חושש מר זוטרא, שמא בשעת חלוקה לא יאמר לבעל הפרדס, תיטול כנגד מה שנתתי להם. ורב אשי לא היה חושש לכך, ולכן אכל קודם שבא מרי בר איסק. אומר התוספות, כל הסיבה אבל שהיו כאלו שכן אכלו, זה רק בגלל שלאריס גם כן מגיע חלק משל עצמו, והוא נותן את זה משל עצמו, על חשבון חלקו. אבל אין לומר, אומרים התוספות, שהיה סומך שיתרסצה מרי בר איסק כשידע. אולי היינו אומרים לא. אתם יודעים למה הוא אכל? למה הם אכלו? הממר ורבה שיכלו, כי הם ידעו שאם בעל הבית היה פה, בטוח הוא היה מסכים, בטוח הוא היה מרשה. אומרים את הסוד, זה ודאי לא הסיבה. למה? יש לנו מחלוקת, האם יאוש שלא מדעת, אבי יאוש או לא אבי יאוש. והלכה כאביי שלא אבי יאוש. כמו שאנחנו רואים בגמרא, המחלוקת זו מורחבת קצת מעבר לסוגיה של יאוש. יש שם גם מחלוקת, תולים בכך גם את המחלוקת לגבי שליחות. האם אדם רוצה שחבר שלו יפריש בשבילו תרומות או מעשרות? אז השאלה, אם, גם במקרה שאדם ודאי היה רוצה, אם הוא לא ידע מזה מראש, זה לא מועיל. למה? לפי אביי, יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש, לכן גם כן, אם לא מועיל שיפרישו בשבילו תרומות או מעשרות. למרות שהוא ודאי היה רוצה, אם הוא לא ידע מזה מראש, אי אפשר, זה לא מועיל ידיעה אחר כך. צריך הסכמה והתרצות מראש. נגיע בהמשך לדין של זכין. אז אומרים התוספות הדבר פה. אין לומר שהיה סומך שהתרצה מרי בריסה כשידע, דהלכה כאביי, ואף על גב דאשת ניחלה, מעיקר הלא אבה ניחלה. יוצא לפי התוספות הזה, שכשאנחנו רוצים להשתמש בחפץ של חבר, אנחנו בטוחים שהוא היה מרשם, הוא היה פה, הוא היה ודאי מסכים, הוא היה שמח מאוד שנשתמש בזה, שאולי שנתכבד מהכיבוד שלו, או שנשתמש בעת שלו, אבל כרגע הוא לא יודע מזה. יש כאן בעיה של ייאוש שלא מדעת. אנחנו פוסקים שלא אוהב ייאוש, אז לפי זה יהיה אסור להשתמש. אומר השח, בסימן שינון ח', סעיף קטן א', מקור 3, נכנו מהתחלה בדברי התוספות, והגעות אושרי והגעות מורדכי, מבואר דאם אדם נותן לאכול לחברו מדבר שאינו שלו, אלא של חברו, אף על פי שיודע שחברו יתרצה, אסור לאכלו. דהלכה כאביי דאיוש שלא מדעת לאה וייאוש. והשח עצמו חולק על כך. הוא אומר, אילב דמסטפינה הייתי אומר שמותר. וייאוש שלא מדעת שאני, אין לדמות את הסוגיה שלנו לכל הסוגיה של ייאוש שלא מדעת. למה? בסוגיה של ייאוש שלא מדעת, גם אחר כך אינו מייאש, אלא משום שאינו יודע היכן הוא ובעל כורחו מתייאש. מה הכוונה? אדם שעבד לו חפץ, הוא היה שמח לקבל את החפץ בחזרה? הוא היה שמח מאוד לקבל את החפץ, אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע איפה החפץ, אז הוא מתייאש. עכשיו, במקרה שאדם עדיין אדם לא שם לב שהלך לו החפץ לאיבוד. אז מה נאמר? אם הוא היה יודע, הוא היה מתייאש. הוא אומר השח, אבל פה אנחנו נגיד גם, אילו הוא היה יודע, נכון, אבל אם הוא היה יודע שהחפץ נמצא פה, הוא גם היה רוצה אותו בחזרה. הוא לא היה שמח שתשתמש בחפץ. הוא היה רוצה את החפץ בחזרה. נכון שאם הוא היה יודע שהחפץ הלך לאיבוד ואין לו סיכוי למצוא אותו, הוא היה מתייאש. אבל כאן, על כל פנים, אם הוא היה יודע איפה החפץ, הוא היה רוצה אותו. במקרה כזה אנחנו אומרים שיאוש שלא מדעת לא אבי יאוש. אבל במקרה שלנו, שאדרבה, אם החבר היה יודע שאני פה בשדה ואני רוצה לאכול מהפירות שלו, הוא היה שמח בזה. הוא היה רוצה את זה. כאן אנחנו לא אומרים שזה לא מועיל למפרע, אלא יאוש של, כאן אנחנו נאמר, לא נאמר יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש. במקרה הזה זה יועיל ויהיה מותר לאכול מהפירות. כך פוסק השח. החילוק הוא, קודם כל, יש לנו חידוש. היו שלא מדעת לא אבי יאוש, זה חידוש, זה גם מחודשת. ואנחנו, אומר השח, אנחנו לא נרחיב אותה מעבר למה שנאמר שם. שם מדובר במקרה שיותר אפשר להבין שלא אבי יאוש. אדם באמת, הוא היה רוצה בעצמו את החפץ. הוא היה רוצה אותו. לכן פה, לא נאמר, אם הוא היה יודע שהלך לאיבוד, הוא היה מתייאש ולא רוצה אותו. סוף סוף הוא כן רוצה את החפץ. הוא כן רוצה אותו. לכן יותר קשה לבוא ולהגיד שהוא ממש מתרצה. לעומת זאת מקרה שאדם ודאי מתרצה, אדם שמח בזה. הוא כולו רוצה שתשתמש בזה. פה זה הרבה יותר קל להשתמש בחפץ. פה אנחנו לא נאמר שלא אוהב ייאוש. מה הוא היה פוסק למעשה? משמע, כך הייתה נטייתו, אולי לעצמו היה מחמיר, לאחרים, הלשון שלו לא מוחלטת לגמרי. אבל בפשטות נראה שכן.
מה יותר בפועל? כאילו אומרים שהוא כנראה עכשיו רוצה שתשתמש? מה זה המסכמה?
לא, אם ברור לך, ברור לך שאם הוא היה רוצה שתשתמש. אז כן, אז הוא מרשה, הוא מסכים, אם הוא היה פה המסכים זה מועיל. מה אתה אומר, זה לא מועיל למפריע כרגע או לא יודע? אין כזה בעיה, כל הבעיה הזו היא רק בסוגיה של ייאוש שלא מדעת. אצלנו זה לא שייך.
איך עושה חיוב
מסברה
נגד
תוספות? שח היה יחסית די בהתחלה, בתקופה של האחרונים, לפעמים הוא הרשה לעצמו לחלוק גם נגד ראשונים, כאשר היו לו ברורים לו דברים, וגם כאן הסברה היא באמת מאוד סועקת. אתה מגיע לחפץ, אתה רוצה להשתמש, אתה בטוח שהחבר מרשה לך להשתמש בחפץ, לבוא ולהגיד, לא, יש פה איזה חלויות שלא חלות, באמת, הלב מאוד מאוד מושך ורוצה להגיד שמותר. מה? נכון, זה, בשביל זה, השח, מקומות שהוא הרשה לעצמו לחלוט. נכון, שהוא אומר לו, לדה מסתפינה, עדיין. לא הבנתי את השאלה? נכון. בסוגיה שם מתוארים שני מצבים. יש מצב אחד שיכול להיות שרק משום כסיפות העסקים, ובמקרה כזה באמת זה לא יועיל. גם מדובר שם על מקרה, רואים שם שגם במקרה שהוא ודאי היה מסכים, זה גם כן לא יועיל, לפי איך שמסביר התוספות. ככה התוספות מסבירים. התוספות מסבירים שגם אם ודאי הוא היה מסכים, אז זה אסור. כמו שאתם אומרים, באמת, יש פה חבורה של ראשונים נגד השח. ולכן באמת, הלכה למעשה, אנחנו רואים גם בהקצות, במקור 4. בשח אלה דמותר, אלא שדברי השח הם הנגד דברי תוספות, והגועת אושרי והגועת מורדכי. ולכן באמת, הקצות נגיע למעשה ללא כשח. וגם ארוך השולחן, בסימן שינון ח', שולחן ארוך הרב, בלכות שאלה. פסקו, זה לא כמו השח. אבל בואו נראה עכשיו מקורות שלכאורה משמע מהם כמו השח. בואו נראה לדוגמה את מקור 5, שזה דברי הרשב"א שמובאים בחידושי הר"ן על הסוגיה. שאלנו למה, מה הייתה המחלוקת בין הממר ורב אשי למר זוטרא? התוספות אמר, גם הממר ורב אשי שאכלו, זה לא בגלל שהם סמכו על זה שבעל הבית היה מסכים. אז זה בגלל שהריס נתן ודאי משל עצמו. הרשב"א מסביר אחרת. הרשב"א תרץ, ואפילו לט לחולקה בפרי, שרי לפי שעומדן הדעת הוא שאין בעל הפרדס מקפיד בכך, וכך נהגו. כלומר, הייתה כאן עומדן דעת ברורה, שבעל הפרדס מסכים בדבר כזה, וכך נהגו, כך גם המנהג, אדם שהוא מוריד, יש לו מוריד הריס בשדה, הוא סומך עליו שהוא גם ייתן לי לפי אנשים לפי ראות עיניו, הוא מאציל לו סמכויות מסוימות, וזה ודאי על דעת כך הוא הורידו, וכך נהגו, ולכן זה מותר. ופה נראה עוד שתי דוגמאות שהרשב"א פוסק לפי זה להלכה, על פי התוספתא. דמיה למאי דאמרינן בתוספתא, הבן שהיה אוכל משל אביו, וכן עבד שהיה אוכל משל רבו, קוצה ונותן פרוסה לבנו ולעבדו של אוהבו, ואינו חושש משום גזל. כלומר, אם יש בן או עבד, הוא בן בית, מגיע חבר שלו. מותר, אתם בבית של ההורים, נמצאים. מגיע חבר, מותר לתת לו קצת? מותר לכם להוציא לו קצת אוכל להביא לו? לא, אולי... בטוח שההורים מרשים, אם היו פה, אין ספק. אני כולי גדלתי על כיבוד הורים, אבל יש פה בעיה. יאוש שלא מדעת לא אוהב יאוש, כרגע הם לא יודעים מזה. אי אפשר. מה אתם אומרים? לפי התוספות יהיה אסור? אנחנו רואים, הרשב"א מביא פה תוספתא, שמקרה כזה ודאי מותר. על?
לא
עבור. לא?
אדם שלא בטוח שהוא עבור.
התוספות גם כן מדברים על, על מקרה שהוא אוהב אותו, על מרי בריסק, היה אוהב את, 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 את תלמידי החכמים, את הממר ורבשי ומר זוטרה, והתוספות אומרים שלמרות שהם היו בטוחים שהוא יתרצה, לא על זה הם סמכו. לפי התוספות, לכאורה מקרה כזה יהיה אסור. רואים פה מהרשב"א, ובעצם תוספתא מפורשת כדברי השך. אז נגיע. בוא נמשיך עוד דוגמה, בוא נראה עוד דוגמה. ומשום אי תמה אינה מימרינן בפרק גזל בהתרא, שגבאי צדקה מקבלים צדקה מן הנשים בדבר מועט. כלומר, האם אישה שנמצאת בבית, מגיעים גבאי צדקה, רוצים לגבות צדקה, האם מותר לאישה לתת? ללא רשות בעלה, היא בטוחה שבעלה היה מסכים. סכום שוודאי בעלה היה מסכים. כן. אם יש לה כסף ששייך לה, שהיא קיבלה אותו רק עבורה, על מנה שלא יהיה רשות לבעלה, אז פה אין שאלה. גם מדובר פה על כסף, באופן פשוט. מגיע לבעלה, השאלה אם מותר לה לתת אותו לעני. במקרה כזה, אומר, מביא כאן הרשב"א באמת שמותר. למה? לכאורה יש מכאן ראיה מוכחת לסברת השך, שבמקום, שבן אדם ודאי, אם הוא היה פה, הוא היה מסכים ורוצה בזה. אנחנו כן אומרים שמועילה עומדנה ואפשר לסמוך על כך. בואו נראה עוד גמרא, זה עוד ירושלמי, במקור 6. גם הירושלמי שם, הוא מדבר, במקרה ידוע, על האם מותר ללכת, והגדר של החבר, יש כאן גדר של החבר, יש שם הרבה חתיכות עצים קטנות, כיסמים כאלה, אדם רוצה לקחת איזה חתיכה קטנה, בשביל, ככיסם בשביל שיניו. ברור של הבעלים, מה אכפת לו, זה כזה קטן, אף אחד לא שם לב לזה. האם מותר לקחת ולהשתמש? אומר הירושלמי, מותר. אלא שלמסקנה הירושלמי אומר, לאו מידת חסידותי. למה זה לא מידת חסידותי? כי אם כל אחד יבוא ויקח, אז בסוף לא יישאר לו כלום. כל אחד ייקח קצת, רק קצת, באמת זה כלום. כל אחד ייקח טיפ-טיפה, בסוף הוא יישאר בלי גדר. לא כל אחד, אבל אם אנחנו נגיד שאפילו אין בזה שום בעיה של חסידות וכל אחד ייקח, אז כן יכול להוביל למצב כזה. אז נכון, בדרך כלל לא כל אחד לוקח, אבל בכל פנים, מידת חסידות זה לא.
דבר שגדל עוד פעם או דבר קבוע? זה התבן, זה התבן
כל מקרה לגופו, אפשר לראות אם זה שייך. באמת, אם יהיה לנו מקרה מסוים שלא שייך החשש הזה, שאם כל אחד יבוא ויקח לא ישנר כלום, אז לכאורה, לפי ירושלמי, אפילו בעיה של מידת חסידות לא תהיה. עוד ניגע בכך בהמשך. מה אומר על כך השולחן ערוך, סימן שינונטט במקור 7, אסור לגזול או לעשוק אפילו כלשהו, בין מישראל לבין מעובד כוכבים, ואם הוא דבר דלק אמן דקפיד ושרי, אם זה דבר שאין מי שמקפיד בו, מותר כגון ליטול מהחבילה או מהגדר, לחצות בו את שיניו, ואף זה אוסר בירושלמי ממידת חסידות. הלשון פה של השולחן ערוך היא קצת משמע שזה ממש איסור, אבל לא, כמו שגם מבואר בפוסקים, וכן הפשט פה, מדובר פה ממידת חסידות, זה לא איסור ממש, אלא ממידת חסידות לא נכון לעשות כך.
מה ההגדרה של
דבר שלא מקפידים עליו? טוב, אז זה בעצם גוף השיעור, אנחנו רוצים לראות. כשיש אומדן הברורה שאדם לא מקפיד בדבר. חלק הדברים יותר מוגדרים, חלק לא מוגדרים לגמרי. בעזרת השם, סוף השיעור, נצא פה, אני מקווה, עם הגדרות חלקיות, אבל לפחות חלק הגדרות יותר ברורות. וכמובן שהדברים האלה גם תלויים, כל מקרה לגופו, צריך גם כן להשתמש בשכל ישר ובעומדן דעת. כשמדברים על, יוצאים מנקודת הנחה שחברי היה מרשה, אז צריך לוודא שזה באמת בטוח שהחבר היה מרשה. ואני כבר מקדים ואומר שבדברים האלה צריך המון זהירות. אני גם פעם זוכר השתמשתי בחפץ, שלא היה לי כל ספק שחבר מהחדר מרשה להשתמש בו, ויום אחד גיליתי שהוא איסטיניס והדבר מפריע לו. אז אני אומר, אנחנו כל, בדרך כלל אנחנו רגילים להסתכל על דברים כפי... לי לא היה אכפת, אני הייתי מסכים, אין לי שום בעיה להשאיל את החפץ הזה, לפי איך שאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו לפעמים שופטים גם אחרים ומסתכלים על אחרים, ולא תמיד זה נכון. צריך להיות עירני ולהיזהר, יש אנשים שיותר מקפידים, יש אנשים שפחות אכפת להם, לכן אני מקדים ואומר שוודאי שצריך המון זהירות בדברים האלה, גם להגיע למסקנה שוודאי החבר היה מרשה. אבל גם אם הגענו למסקנה שחבר מרשה, כמו שאנחנו רואים, התוספות אוסרים, השח מתיר, הקצות אמרו, כולם סוברים כמו השח, והנה אנחנו רואים פה כמה מקורות שהם לכאורה מאוד מחזקים את השח. יש פה תוספתא ורשב"א, עכשיו אנחנו רואים גם ירושלמי. הקצות, כן, הקצות נגד השח. ומצד שני, אני אומר שאנחנו רואים פה מקורות שמאוד מחזקים את השח, והשולחן ערוך גם כן מביא את היתר הזה כמו שאנחנו רואים, שאם דבר שאין מי שמקפיד בו, מותר. ולכאורה השאלה היא איך זה מסתדר עם כל הראשונים שאומרים זה לא עוזר. מה זה עוזר שאתה יודע שאנשים לא מקפידים בזה? סוף סוף זה יהיו שלא מידת. כרגע הוא לא יודע שאני אשתמש בזה. הוא לא יודע שבדיוק אני כרגע בחדר, או הגעתי אליו במקרה לביקור בשדה, ובאתי ולקחתי, אז זה לא עוזר. כן. עד לפה כל הדיון שלנו זה על דברים שהם דברים מתקלים. כלומר, אדם אוכל פירות והוא אוכל אותם. הפירות האלה לא יחזרו. הירושלמי, אדם לקח כיסם, הכיסם זה לא יחזור. או התוספתא, או הדברים שהרשב"א הביא. אדם נתן אוכל, בן שנתן אוכל לחבר שלו, או אדם, אישה שנתנה צדקה מהבית. כמובן, כל הדברים האלה הם דברים מתקלים, דברים שלא חוזרים. והדברים האלה אנחנו פה... פה אנחנו רואים את המחלוקת הזאת. אתה שואל, במקרה של ירושלמי, אם כל אחד ייקח כיסם מהגדר, אז בסוף תיגמר הגדר, אז בעצם זה בכלל לא מוגדר כמקרה שהבעלים לא מקפיד, כי הבעלים מקפיד, הם לא רוצים שיקרה דבר כזה. יפה, אז באמת צריך כל מקרה לגופו להסנכל. הירושלמי כנראה לא עוסק במקרה כזה, סתם אדם, כמו שאמרנו, לא חושש שמחר פתאום כולם יבואו ויקחו לו. בסך הכל לא מסכים, אדם צריך, זקוק לזה, הוא לא ממש חי בפחד, עוד רגע יקחו לי את כל הגדר, זה באמת דבר רחוק. אבל מדעת חסידות צריך להדר אפילו בזה, למרות זה חשש רחוק יותר, צריך להיות פה יותר זהירים, ולאו מדעת חסידותי. אתה צודק שבמקרה שברור לבן אדם, שאם נתיר להשתמש, כל אחד ייקח קצת ומהר מאוד זה ייגמר, אז פה מסתבר שתהיה הקפדה, וזה לא ייכנס ליתר של ירושלמי. אז איך כל הראשונים... והקצות הסתדרו עם המקורות שהבאנו. למעשה אנחנו יכולים לראות שגם הקצות עצמו לא כותב את הדברים בצורה מאוד חדה, אלא גם בקצות יש חילוקים. בואו נמשיך בקצות, מקור 4 ב'. כתבו הפוסקים, ומותר ליטול אתרוג חברו, או לשב בסוכת חברו מדעתו, משום דמיכלה למי עבד מצווה בממונה. ומסביר הקצות, ניחותא דמצווה שני. כלומר, הקצות עכשיו אומר לנו שבדברים שהם מצווה, אז אומרים נוח לאדם שיעשה מצווה בממונו, ולכן אדם מרשה. נכון? הקצות מדבר פה על דברים שהם לא מתקלים. ופה הוא אומר, אם זה מצווה, אתה יכול לתלות ולצאת מנקודת הנחה שהחבר ירשה לך. כמובן, לא מדובר פה על כל דבר עכשיו, אלא יש דברים שאולי הם רגישים מאוד, אז החברים לא ירשו. דברים שהאומדנה באמת, יש אומדנה, לא דברים שאנשים מקפידים בהם במיוחד. אז אם זה מצווה, אז מותר. הפוסקים דיברו על זה, מביא פה לגבי אתרוג, הפוסקים דיברו לגבי טלית, אדם שרואה טלית, נסכם החבר לא מקפיד שאני ישתמש בטלית שלו, כמובן אם אחרי זה אני מקפל את זה ומחזיר בצורה ישרה כמו שזה היה. אז פה החבר לא מקפיד, אפשר לתלות משום ניחא דמצווה שאני. והשאלה הגדולה היא, רגע, מה עם ייאוש שלא מדעת, לא אוהב ייאוש? איך אנחנו מתגברים על הבעיה הזו? נכון, ניחותא דמצווה, ודאי חבר היה מסכים. אז זה מחזק אצלנו את האומדנה שהחבר היה מסכים, אבל איך זה עוזר? החפץ לא נפסד, ואם החפץ הוא נפסד, סוף סוף, אבל גם אדם שמשתמש בחפץ, בלי שהוא מפסיד אותו, זה נחשב שואל שלא מדעת, והוא נקרא גזלן. אם החבר לא ידע מראש, אז זה נקרא גזלן. איך מועיל זה שהייתי יודע שהוא היה מסכים? נכון, זה לא נפסד, אז ודאי הוא היה מסכים, אבל איך זה עוזר? סוף סוף, החבר, כרגע לא יודע מזה, יש פה בעיה של ייאוש שלא מדעת לפי הקצות. אם לא נקבל את החילוק של השח, אז נחזור לבעיה של ייאוש שלא מדעת.
זה בעיה, זה לא משהו מבין, זה קופת הראש, בגלל שכל כך הרבה שלא
ימוד,
אבל באמת
הוא לא מבין. אבל הקצות קיבל את הפסיקה של התוספות וכל הראשונים נגד השח, ואם זה ביחד, הוא מקבל גם את הפסיקה של כל הפוסקים, שבמקום מצווה ואין חיסרון מותר. והשאלה היא, איך הקצות הולך עם שניהם? הוא לא מעלה את זה גם כקושייה שצריך לתרץ אותה. זה מסתדר לו ביחד. והשאלה היא, איך?
לא, אותו בן אדם אמר את שני דברים. כאילו, כולה...
הקצות היה אותו בן אדם והוא קיבל את שניהם להלכה.
ראינו, בגמרא, זה לגיטימי להגיד, אז לא, אנחנו נדע, לא סיפה לה, תוס לנו משהו, נכפוף את הראש, אבל איך משהו לא אמר? איזה נדיר, כי באמת זה לא מורה.
אם אתה רוצה לחלק בין המקרים, סוף סוף אתה צריך להגדיר חילוק. אתה לא יכול להגיד, מה שמצאנו שדיברו עליו, מצאנו, ולא נוסיף מעבר לכך, בלי שאתה תגדיר בעצמך איזשהו חילוק. אתה תגיד, אני לא רוצה להרחיב את החידוש הזה מעבר למה שהוא נאמר, אבל זה בתנאי שאתה בא ואתה מוצא חילוק לחלק בין המקרים.
צריך לצבל מסברה, הגמרא בשבועות לא אומרת. אפילו שזאת הסברה, אמרו עבוד לא נוסיף על הרב שמואל בלי שהיה חילוק
בסברה. למה?
הגמרא אומרת עבוד דלא להוסיף עלה במקרים מאוד נדירים אומרים את זה בלי שאפילו אם אין לנו סברה לחלק, רק שהגמרא עצמה אומרת שמקבל את זה פסק ועצמה מאוד קשה לגמרא, אז יכול להיות שהגמרא תגיד את זה, אבל תגיד את זה בעצמה. וגם אז ראוי לבוא כמה שיותר ולבוא ולחפש חילוקים. אתה שואל...
למה אין?
אתה שומע. יפה, נגיע לזה. בוא נסכם. אתה שואל... אתה רוצה לומר שבמקום שיש מצווה, פה יש אונגנה כל כך חזקה וברורה, שאדם היה מתרצה שזה היה מועיל. אבל אנחנו חייבים עדיין להתגבר על השאלה, איך זה פותר את הבעיה של ייאוש שלא מדעת. התרצות, כרגע, אם כרגע אדם לא יודע מזה, גם אם אתה מעלה בדעתך שהוא היה מסכים ורוצה, ואתה משוכנע בכך, זה לא מועיל, כי סוף סוף כרגע הוא לא היה רוצה. והתרצות שתהיה לו בעתיד, ושהוא יגיד בעתיד, אם הייתי יודע, הייתי מסכים, זה לא עוזר לי. כרגע הוא לא יודע, יש לי בעיה של ייאוש שלא מדעת, ואנחנו חייבים למצוא דרך להתגבר על המכשול הזה.
אני מבין
שכשתוסף
אומר ייאוש שלא מדעת ואהבה ייאוש, זה אומר שאין אחוז שהוא עכשיו רוצה.
לא. כשהתוספות אומרים ייאוש שלא מדעת לא אהבה ייאוש, זה אומר שאני בטוח ב-100% שאם הוא היה פה היה מסכים, אבל הועיל והוא לא ידע מזה, כרגע זה לא עוזר לי. התוספות לא אומרים שיכול להיות שהוא לא היה רוצה, הוא היה רוצה, אבל זה לא עוזר. אז בואו ננסה להבין את המקור של הקצות. באמת החילוק הזה הוא קשה ודורש הבנה. אני רוצה להציע דרך שאולי על פיה אפשר להבין את הקצות. וזה על פי הגמרא לגבי תמרי דזיקה במקור 8. בא ומציע דף כף ב', עמוד ב'. אחרי כל הדיון והמחלוקת בין אביי לרבה אם ייאוש שלא מדעת אביי או שלא אביי, שווינו ראיות לכאן ולכאן, עד שמסיקה הגמרא שהלכה כאביי ומביאים דוחים את שיטת רבה. ואז שואלת הגמרא, טוב, עכשיו שהקשינו ודחינו את רבה, אז מה נעשה עם הני תמרי דזיקה? איך יחלינן לנו? אותם תמרים נושבות ברוח ונופלות. איך אנחנו רגילים ונוהגים? הרי ידוע שאנחנו המנהג הוא להקל ולאכול אותם. יש כאן בעיה של ייאוש שלא מדעת. אמר לה, כיוון דאיכא שקצים ורמסים דקאך ללאו, מעיקר ייאוש מייאש מניו. כיוון שהבעלים יודעים שזה קורה, יודעים שיש רוח שהיא מפילה מדי פעם, ויודעים שיש קצים ורמסים שאחרי זה אוכלים את זה, מעיקר הייאוש שמייאש מניו. אין פה בעיה של ייאוש שלא מדעת, כי כבר מראש בן אדם יודע ידיעה כללית, שזה הדרך שנופלים תמרים, ולכן הוא מתייאש מהם. נכון שכרגע הוא לא יודע שתמר פלונית נפלה, תמר פלונית נפל מהעץ, אבל כידיעה כללית הוא יודע שנושרים תמרים, ולכן היסוד הזה הוא פותר את הבעיה של ייאוש שלא מדעת. על סמך זה, בואו נחזור לקצות, ננסה להבין אותו. הניחותא דמצווה שאני, אפשר להבין שכשיש לאדם חפץ של מצווה, אז מראש נוח לו לקיים מצוות, וכאן זה איזושהי ידיעה כללית שבן אדם תמיד מסכים שישתמשו בטלית שלו וכדומה לצורך מצווה. יפה מאוד. פה אני באמת רוצה להעלות כאן שאלה, האם יהיה מותר דווקא בחפצים של מצווה? אם דווקא בחפצים של מצווה, אז אדם יודע מראש שכל חפץ שישתמשו בו, הוא יודע מראש שבחפץ הזה זה חפץ של מצווה, פה מעיקר הוא יודע ונוח לו שישתמשו בו. אבל מה יהיה בחפץ רגיל, שלא משתמשים בו דווקא מצוות, פתאום בא מישהו בא ועושה איתו מצווה, אולי כאן אין ידיעה לאדם מראש? יכול להיות, אולי אפשר להגיד, שאדם ידע באופן כללי על כל חפציו, שאולי יעשה בהם מצוות, ומראש נוח לאדם שישתמשו אולי בכל החפצים שלו לצורך מצווה. אני לא יודע אם אפשר לקחת זה מהקצות.
כל דבר זה ככה, ברגע שאתה משתמש זה גמול חסנים, אז מה, עשית מצווה במה? אם זה לא חפץ של מצווה, זה מדבר טוב. אז אתה מסכים עכשיו.
אתה לא יכול להגיד לי לגמול חסד. אתה לא יכול להגיד לי למי אני רוצה לגמול חסד.
יש אנשים שלא רוצים לתת כל כך הרבה סכום גדול, אני נותן. זה לא...
קצת חולק על הסף, יש איזה מאוד
עוד פעם, אני מסכם את הדברים שלכם. זה בוודאי שאנחנו לא נאמר שבכל חפץ זה נחשב עשיית מצווה, כי אני מקיים בו מצוות גמילות חסדים. פה זה ברור לנו שזה אנחנו לא אומרים. השאלה היא, אם נוח לאדם למצוות אחרות, באמת כן, כאן אנחנו כן אומר שנוח לאדם, ופה אני משאיר את זה כ... שאלה שדורשת עיון, האם הקצות דיבר דווקא על חפצים שהם חפצי מצווה, ודווקא פה אני יכול להגיד שיש ניחות על אדם כללית, מראש הוא יודע שזה חפץ מיועד למצווה, אז לכן בדעתו מראש שאולי אנשים ישאלו בזה, אבל בחפצים אחרים יכול להיות מאוד שלא יועיל ולא נוכל להשתמש בהם גם לצורך מצווה, כי לא מונח לאדם בראש כל הזמן שאולי מישהו ייקח וישתמש בזה לצורך מצווה. אמרנו, קודם כל לגבי גמילות חסדים, אנחנו רואים שזה לא נחשב פה בהגדרה הזו של אנשים משתמשים לצורך מצווה.
המקור הוא מגיע מתמרים, שתמרים זה לא מצווה, כל דבר שהוא כמו מצווה, תמרים זה לא מצווה.
יכול להיות שהסיבה היא, אני יכול לעשות גמילות חסדים, אבל לבן אדם אני. אם בן אדם אני, הוא יכול להשתמש, אבל שישלם לי על כך. למה אני מחויב לעזור לכל אדם שצריך עזרה? בבקשה, שישלם לי על זה. כמו שוודאי לא נוח לאדם שיש לו מכולת לתת את הכל בחינם. הוא עושה גמילות חסדים עם כל אנשים. אני מוכר, אני רוצה תמורה. אבל פה, כשיש לנו מצוות מיוחדות, אדם אין לו איך להניח תפילין, אני רוצה שיניח תפילין, תלית וכדומה, פה אלו ודאי אלו מצוות שאפשר להגיד שניחה ללניש. דלתה ותמצוות ומונה.
אני שמח שדאי כאן מצווה, אבל לא פעולה שבן אדם יראה את כל הרעילה בקור. מה החידור?
הסמיכה... אני רוצה לענות לשאלה שלך. אתה שואל, כשיש פה אדם קר שאין לו סמיכה, למה לא נאמר שפשוט אני רוצה, הרבה פעמים אפילו מגיעים לפה אנשים שקר להם, אני רוצה לתת להם סמיכה. שיהיה להם חם. אני מגדיר, כאן זה שישתמש בסמיכה, הוא לא מקיים מצווה. נכון שאני אקיים מצוות גמילות חסדים, הוא עצמו לא מקיים מצווה בכך שהוא יתכסה בסמיכה שלי. מה זה משנה? מה זה משנה? הוא אומר, כי בעצם, כיוון שהוא עצמו לא מקיים מצווה, אז אני אומר, בסדר. כל בן אדם, יש לו איזה ענה מחפץ, אדם יכול ליהנות, אבל כיוון שהוא, בטח מדובר אדם עשיר, אני, כל דבר, אני יכול לעזור לכולם, אבל מנהג העולם, לקבל תמורה כנגד זה, ולא נוח לאנשים לעזור לכל בן אדם שצריך בתמורה. אני צריך להגיע כרגע מבית אל ירושלים, אין לי איך להגיע, יבוא נהג מוניץ, הוא מצווה, אני רוצה לעזור לך בחינם, יסיע אותי בחינם. לא, הוא רוצה תמורה. נכון, זה מצווה לעזור, אבל כנגד זה רוצים תמורה. לכן אני אומר, צריך לצמצם את זה במקרים שאני בעצמי מקיים מצווה שהמשתמש מקיים מצווה, פה אפשר להגיד שאני חללי נשתלי ותאבית מצווה במונה. בואו נמשיך. אם זה היסוד של החילוק של הקצות, עכשיו אנחנו נראה שנבין גם את הרשב"א, ולא צריך להגיד שהרשב"א חולק על הקצות. אולי יד רבה. הרשב"א אפילו יותר פשוט. מה אומר הרשב"א? הרשב"א מדבר פה על מקום שכך מנהג העולם. כשאני משאיר את הבן בבית שלי, ברור שהמנהג הוא שאני סומך על הבן שלי ומאפשר לו גם כן לתת לחברים שלו שיבואו לאכול. או כשאני מוריד הריס לשדה, אז בדעתי לתת לו כחלק מהסמכויות שאם מגיע עם חברים, אז אני... חברים שלי, אני מרשה לו, הוא זה שזמין בשטח, אני ודאי שדעתי שהוא ירד על דעת כך, שהוא יחלק גם לחברים וייתן להם בצורה הגיונית. באותו דבר, האישה שנמצאת בבית, כשאני לא נמצא, אז אני סומך עליה ורוצה שהיא תבוא ותיתן צדקה. אז כבר מראש, כשאני מוריד את האריס לשדה או משאיר את הבן שלי בבית, אני מראש בעצם ברצוני לתת לו את הזכות הזאת. ואין פה בעיה של יהיו שלא מדעת. עכשיו ננסה להסביר את הירושלמי. מה מדבר הירושלמי? הרשב"א מסביר כך את הסוגיה בבבא מציעא. הרשב"א מסביר את הסוגיה בבבא מציעא, שזה המנהג שאדם שמוריד אריס לשדה, הוא מוריד את זה על דעת זה שאם יגיעו אנשים, אז זה הדרך והוא מסכים. למה התוספות לא מסכימים עם הרשב"א? יכול להיות שבמקרה כזה התוספות יסכימו, אבל הם מדברים על מקרה, או שהם הבינו שהמציאות היא, שזה לא מקרה שכיח, שמדי פעם מגיעים אנשים והאריס נותן להם. בדרך כלל זה לא קורה, ואין בדעתי לתת לאריס. פתאום קרה מקרה, הגיעו אנשים לשדה, ואז האריס היה צריך לתת להם. לכן, לפי התוספות, לא שייך היתר הזה. יכול להיות של הלכה, אבל אין מחלוקת. שאם יהיה מקרה שברור שזה הדרך, זה המנהג, ודאי שעל דעת זה אנחנו מורידים אנשים לשדה. ולפי זה, זה כולה שאפשר להוציא מזה גם כן, כשאנשים חיים בפנימיה ביחד, אם הדרך היא שהם מרשים אחד לשני להשתמש, אז פה, שוב, אני אומר, בדברים שוודאי שרגילים לכך, וזה המנהג, אז נאמר שעל דעת זה הרגילות, ויהיה מותר, לא תהיה בעיה של יהיו שלא מדעת, כי מראש מונח בדעתו של בן אדם להסכים לכך. ואותו דבר בבית מדרש, אם רגילים להשתמש בדברים מסוימים, יש מנהג, נגיד, להשתמש בדוקטור גב, וידוע שכולם משתמשים ולא מקפדים, אז פה, אם זאת המציאות, אז יהיה באמת מותר. מה קורה, על מה מדבר הירושלמי? הירושלמי מדבר על דבר שהנזק שלו הוא מאוד מאוד מזערי. כיוון שהנזק הוא מאוד מזערי, אז לא אכפת לאנשים. יש מקום לעיין אולי אם הירושלמי דיבר דווקא על פחות משווה פרוטה, ואז אולי יש פה יותר נוסף. ככה משמע קצת מהמגיד משנה, שהוא מביא את זה ביחס לדין ברמב״ם של פחות משווה פרוטה. אבל יש מקורות שלא כל כך משמע שמדובר אפילו על יותר משווה פרוטה. יש ערוך השולחן שכותב שאפשר להשתמש אפילו ב... קצת עלי תה של, של החבר, כי ודאי עומדנאי שכמו ירושלמי, זה דבר מועט מאוד, ואנשים לא רגילים להקפיד בכך. אמרתי, מה ערוך השולחן? אני לא יודע. אם עלי תה זה יותר משל פחות או פחות, יכול להיות שזה גם פחות. אני לא יודע. אם הוא לוקח כמות גדולה, אז ודאי. אז זה ודאי שאסור לו לקחת בלי רשות. אז מה היתר של הירושלמי? אני חושב שאפשר לקחת גם את היתר של הירושלמי לאותו יסוד שאמרנו. דבר כזה שהוא דבר מאוד מועט, יכול להיות שבדעת האנשים להרשות שימוש כזה. ולכן יהיה מותר, גם אם זה דבר שהוא מתקלה. אז אמרנו, אבל מנהג חסידות, במקרה כזה, לא לקחת. אבל פה אני רוצה להוסיף נקודה, כמו שהעיר מקודם. כל זה במקרה שיש לחשוש שהבעלים באמת... היה לו איזושהי שמחה אם לא הייתי לוקח. אבל אם, נגיד, סתם גם אדם שלא מכיר אותי ולא כלום, אני בא לוקח לו כיסם. אבל מה קורה אם זה גם שדה של חבר שלי ואני... יודע שהוא מאוד היה שמח, אם הייתי כאן, הוא היה שמח לעזור לי ולתת לי שאני אשתמש בזה. במקרה כזה גם לא יהיה שייך להגיד שמידת חסידות לא לקחת. לכן במקרה כזה יהיה אפשר לקחת. אני אומר מסברה, פה ודאי לא שייך לדבר על מידת חסידות. יכול להיות שעוד דוגמאות, כל מקרה, לפי העניין, לפי הסברה. צריך לבדוק פה. אגב, לגבי הנושא של מצווה שני, אז אמרנו שהקצות התיר במקרה ש... שלא היה חיסרון. יש מגן אברהם בסימן י"ד, שהוא אומר שבדבר מצווה גם יש הפסד מועט. אם ההפסד הוא מועט, אז גם כן מותר. שוב, מה זה נקרא הפסד מועט וכמה דברים. קשה לתת בזה כללים מאוד מדויקים, כל דבר לגופו. אז אחרי שראינו שאפשר בעצם את כל המקורות להסביר גם עם הקצות, אני רוצה להביא, ושאלנו גם מה הקצות שיאמר, האם אלינו שאלה, אם הקצות דיבר דווקא במקום שיש חפצים של מצווה, או שכל החפצים הוא מתיר להשתמש בהם לצורך מצווה. הקצות, נראה שהוא בשיטתו, מלא עוד, יש שאלה נוספת. דין זכין, יש לנו, אנחנו יודעים שאפשר לזכות לאדם שלא מדעתו. איך פועל דין זכין? למה, איך אפשר באמת לזכות לאדם שלא מדעתו? פה יש מחלוקת גדולה בראשונים, האם זה מדין שליחות או מדין יד? והתוספות אומרים שזה מדין שליחות. אנן סעדי, תניח עלה. ודאי שהיה נוח, אנחנו יודעים שהיה נוח לאדם שיזכו בשבילו. כן, אני רוצה לזכות בשביל חבר שלי חפץ, אני מביא לחבר אחר, אומר, תגביה את זה בשביל מוישה, תגביה בשבילו את החפץ. מותר. זה מועיל. למה זה מועיל? דין זכין. שואל הקצות, אם זה מדין שליחות, למה? כי אנן סעדי שהיה ניחלה. רגע, מה אם יורש לא מדעת, לא אביוש? איך זה מועיל? הרי כמו שראינו בסוגיה שם, אנחנו רואים שגם אדם שוודאי היה נוח שחבר שלו יהיה שליח שלו ויפריש עבורות תרומות ומעשרות, זה לא מועיל למה אדם הרי שלא מדעת, לא אביוש. אז למה זכין כן יכול להועיל? למה אנחנו אומרים אנן סעדי שאם הוא היה יודע, הוא היה ודאי שמח שנזכה עבורו. ולכן אומר הקצות, או שזכין זה מדין יד ולא מדין שליחות, או שנאמר שזה מדין שליחות, אבל זה גזירת כתוב מיוחדת, הפסוק שהגמרא בקידושין מ"ב מביאה, שדין זכין מועיל. אבל צריך פה גזירת כתוב מיוחדת. שימו לב, במקרה הזה מה מדובר פה? פה זה ודאי נוח מאוד לאדם. זה נוח, אדם היה רוצה. מה יותר מזה? ובכל זאת אנחנו אומרים, זה לא מועיל. בלי גזרת כתוב, זה לא היה מועיל. לא מספיק האומדין הברורה מאוד מאוד שהוא היה רוצה. לכן, לפי זה, אני חושב שזה גם כן מחזק מה שיותר נראה, שלפי הקצות נצמצם את היסוד הזה, מה שאומר מצווה שני, רק לחפצים שהם ממש חפצי מצווה. כי לפי הקצות אנחנו רואים פה שלא כל דבר שוודאי מאוד מאוד נוח לאדם, זה יעזור. וצריך התרצות מראש. לכן גם כן אם אדם היה מאוד רוצה שאני אעשה מצווה סתם בכל חפץ, אדם היה רוצה שאני אקיים מצווה. אבל זה לא עוזר, צריך התרצות מראש. עכשיו, לגבי חפצים מסוימים שהם חפצי מצווה, יותר קל להגיד שאדם כבר מראש מונח לו בתודעה שאולי ישתמשו בזה לצורך מצווה. חפצים שהם לא חפצים של מצווה, פה יותר קשה להגיד שמונח מראש בדעתו של אדם שאולי ישתמשו בזה פתאום למצוות. אבל אני אומר, הדברים פה לא מוחלטים לגמרי. בואו עכשיו נראה במקור 9, מהי דעתו של שולחן ערוך הרב? מה סובר שולחן ערוך הרב? בואו נראה ב-9 א', הלכות שאלה, אסור ללך לבית חברו לקחת שם מספרו, אפילו באקראי שלא מדעתו, אלא אם כן ידוע לו בבירור שלא יקפיד עליו. או שהוא דבר שאין דרך כל בני אדם להקפיד עליו כלל. מהאו הזה אנחנו רואים שבהתחלה על מה הוא דיבר? גם על דברים שדרך בני אדם להקפיד. אבל לך ידוע בבירור שהחבר שלך לא יקפיד, אז מותר. כמו מי סובר שולחן ערוך הרב? כשיטת השח, נכון? מה? אלא אם כן ידוע לו בבירור שלא יקפיד עליו. אם ברור לך שהחבר לא יקפיד, אז מותר. זה כמו שיטת השח. מחלק פה בפירוש בין ספר קודש ללא ספר קודש. אבל בואו נראה מה אומר שולחן ערוך הרב בהלכות מציאה. הנכנס לפרדס או לגינת חברו, אסור לו ללקוט פירות שלא מידת הבעלים, אף על פי שבעל הפרדס והגינה הוא אוהבו וראו, הוא בוודאי ישמח ויגיל כשיוודע לו שנהנה זה מפירותיו. חבר שלי ודאי ישמח ויגיל, כל הכבוד שלקחת, כל כך שמחת אותי, שהודעת לי שלקחת מהפירות שלי. זה לא עוזר. כיוון שעכשיו אינו יודע מזה, הרי הוא נהנה באיסור. וצריך להזהיר לרבים שנכשלים בזה. זה דבר שרבים נכשלים בו, וצריך להיזהר בזה. רגע, פה הוא פוסק במפורש את דברי התוספות, שלא כמו השח. יפה מאוד. פה נראה שהחילוק הוא באמת בין דברים המתקלים לדברים שאינם מתקלים. פרדס, אני אוכל פרי, הוא נגמר, יש חיסרון מסוים לבעלים. לעומת זאת, במקרה הראשון, אני משתמש בספר... פה זה דבר שאינו מתקלה, שהוא נשאר, אז לכן פה יהיה מותר.
אם הוא ודאי מועיל שהוא ודאי מסכים.
איך זה מועיל? למה בדבר שאינו מתקלה באמת יהיה מותר? האם זה שפה עכשיו יש אומדנה ברורה שאני מסכים? אחרי, אם אנחנו רואים שהשולחן ערוך הרב פוסק את דברי התוספות, הוא אומר יש פה בעיה של יהוא שלא מידת, אז איך זה יועיל פתאום ב... בחפץ שלא מתקלה. שאלה מצוינת. יכול להיות שהחילוק הוא כזה. אולי אפשר לומר שכשאדם בא וגוזל חפץ, אז כל עוד, גם אם משתמש בחפץ מתקלה, אם אני לא ידעתי מזה, זה גזל. אם לא הייתה התרצות שלי בפועל, אז הוא גזל אותי. לעומת זאת, אפשר לומר שאדם שואל חפץ שלא מדעת, הוא משתמש בחפץ שאינו מתקלה, אז לכאורה הוא לא גזל פה שום דבר. למה בכל זאת אנחנו מגדירים ששואל שלא מדעת נחשב גזלן? בגלל שאני מקפיד. כלומר, פה זה שאני מקפיד, זה מה שהופך את זה לגזלה. אז פה יכול להיות שלא צריך שאני אתרצה בפועל שהחבר משתמש בחפץ, אלא מספיק שלא תהיה הקפדה. כן, אז כמו יכול להיות, עצם זה, שאדם לא מקפיד, אני יודע שהוא היה מתרצה, אז אני יודע שהוא לא מקפיד, אז אין פה בעיה של יהיו שלא מדעת, כי אני לא צריך שתהיה פה רצון חיובי. אני אומר את זה על דרך האפשר, על כל פנים להלכה אנחנו רואים, ככה משמע שולחן ערוך הרב, נלך עם ההלכה, משמע שיש חילוק בין דבר שהוא מתקלה לדבר שלא מתקלה, וקצת משמע ככה גם מהראש בבבא קמא, מקור 10, בבבא קמא פרק א' סימן י', מה קורה אם אדם יושב על ספסל והספסל נשבר? אומר הראש, דווקא אדם אב ושמן חייב אם נשבר הספסל תחתיו, אבל שאר כל אדם פטורים. למה? דסתם ספסל עשוי לכך לשבת עליו כל אדם הנכנס לחצר, ואין אדם מקפיד על כך. איך זה עוזר? רגע, הרי איך פתרנו? למה מותר לשבת על ספסל של החבר? נכון שוודאי אין אדם מקפיד על כך. אבל איך זה פותר את הבעיה של יהוא שלא מדעת? אז פה אפשר לומר שזה לא משתנה. ראיתי שגם הפתחי חושן מביא מהראש הזה סיוע לחילוק הזה, שדבר שאינו מתקלה באמת מותר להשתמש. אפשר לחלוק על הראייה הזו מהראש, אפשר להגיד שפה הראש, כמו שאמרנו, כיוון שזה המנהג, זה דומה לרשב"א, זה המנהג וזה הדרך, אז מראש אדם כששם ספסל בחצר, זה על דעת זה שאנשים יבואו וישתמשו בכך, לכן קשה להוכיח מהראש הזה. בכל אופן, אני לא מצאתי מישהו שחולק במפורש על המקרה הזה של שולחן ערוך הרב, כלומר של להשתמש בחפץ של שאינו מתקלה, לא ראיתי מי שאוסר בזה במפורש. ראיתי שגם הפתחי חושן מביא את זה כדבר פשוט להלכה.
הקצות מביא את הדוגמה של סוכן, זה לא מתקלה, הוא אומר בגלל זה מצווה.
יפה מאוד.
הקצות לא מביא דברים שמתקלים.
יפה מאוד. בהתחלה באמת היה נראה לי שהקצות חולק על שולחן ערוך הרב. הרי מה הקצות אומר? שבדבר שהוא מצווה ו... ואינו מתקלה, אז מותר. משמע, אם זה דבר שאינו מתקלה, אבל הוא לא מצווה, אסור. אבל אם נדקדק בדברים, נראה שאין ראיה מהקצות על שולחן ערוך הרב. הקצות, מה אומר? הקצות מדבר על מקרה שבן אדם, אולי אפילו לא מכיר את החבר, הוא רואה פה תלית, הוא לא יודע, החבר כן יסכים, הוא לא יסכים, אז אומרים, בדבר כזה שהוא לא מתקלה, ואין עומדן הברורה שהוא לא יסכים, אז מסתבר, אתה יכול לסמוך על כך שמסתבר שהחבר יסכים, כיוון שזה מצווה. נכון? בדבר שהוא לא מצווה, אין את עומדן הברורה. כל חפץ שהוא לא של מצווה, אני לא מכיר את הבן אדם, אני לא יודע אם הוא ירשה לי או לא, יהיה אסור להשתמש. מה אמר הוא מרשה לי? אני לא מכיר אותו. אבל שולחן ערוך הרב מדבר שאתה מכיר אותו, ואתה יודע שהוא ישמח, אם תשתמש בזה, שהוא יודע שאין לו בעיה, והוא יסכים שתשתמש בזה. במקרה כזה, גם אם זה לא מצווה, יהיה מותר. אז שוב, בפשטות אין לנו פה ראיה נגד שולחן ערוך הרב. אז אני רוצה ברשותכם לסכם קצת את הדברים, נעשה קצת סדר. מה ראינו פה? אז נתחיל. קודם כל ראינו דבר שהוא מועט מאוד. זה כלל ראשון, מותר אפילו אם הוא מתקלה. אבל זה לא חסידות. כמו שהערנו, אם במקרה שפשוט שהחבר גם היה שמח, בכך גם לא תהיה בעיה של חסידות. דבר שני, בדבר שכולם רגילים להרשות, זה המנהג, אז ראינו שזה הסברה של הרשב"א, אז גם כן יהיה מותר. וכמו שאמרנו, גם הקצות יודע לכך. ועוד דבר שיסוד שלישי, חפץ של מצווה, שהוא לא נחסר, אז באופן פשוט, אנחנו תולים שמותר, גם אם אנחנו לא מכירים את הבעלים של החפץ, אז אפשר להשתמש בזה. טוב, מצאנו חילוק, שבפוסקים חילקו בין תפילין לספרי קודש, שתפילין לא אכפת לאנשים, לעומת זאת ספרים זה דבר שהוא מתקלה וכן אכפת לאנשים, אז בזה יהיה אסור. אבל נכון, בדורנו כבר כתבו הרבה פוסקים שהדבר כבר להפך, דווקא תפילין היום הן יותר יקרות ויש על זה יותר קפידה, לכן פה לא פשוט להשתמש בתפילין של חבר. ולעומת זאת דווקא בספרים, שהיום ספרים הרבה יותר זולים ובקלות, גם אם הם טיפה מתקלים, זה לא משמעותי כל כך, ובזה בדרך כלל לא. זה תפילין, דעתי ראוי להחמיר בכך, לא להשתמש. שוב, אני מדבר פה כשאתה לא מכיר את הבעלים, לבוא ולתלות שניחא ללין של דוד מצווה במונה ולכן הוא ירשה, זה יהיה אסור. שהוא נחסר. אתה אוכל תפוח, הוא נחסר. לא, כשאני משתמש בספר אני מחזיר אותו כמו שהוא. אני לא מדבר על זה שיכול להיות שהוא טיפה יתבלה. אני מדבר על משהו שאתה לוקח ואתה לא מחזיר אותו כמו שהוא, אתה מחזיר אותו פחות. זה צורת ההשתמשות שאתה מחלה אותו. זה נכון שגם בדבר שהוא מאוד רגיש, תיקח מצלמת וידאו, יכול להיות שגם אם היא לא מתקלה, אבל היא דבר רגיש מאוד, אז גם פה נגיד שאומדנה שוודאי אסור להשתמש. הכלל הרביעי, מה קורה בדבר שלא כולם רגילים להרשות, אבל אתה בטוח שחבר שלך היה מרשה. ופה ראינו, זה לכאורה המחלוקת שראינו, שלדעת השח מותר, לעומת זאת לדעת התוספות ועוד הרבה ראשונים, וראינו גם הקצות, ערוך שולחן, הדבר יהיה אסור, ולכן פה לכתחילה, אני חושב שוודאי נכון לחוש לדעות שמחמירות, ראינו גם הראשונים, ויש ורוב הפוסקים האחרונים מחמירים בכך. זה כמו ששולחן ערוך הרב אמר, צריך להזהיר לרבים שנכשלים בזה. אלא אם כן, ופה אני מגיע לנקודה החמישית, אם החפץ לא מתקלה או לא נחסר כלל, אז פה באמת יהיה מותר, כשברור, אם ברור לך אבל, ופה אני מדגיש דווקא כשברור לך שהחבר היה מרשה לו, מרשה לך, גם אם יש כאלו שלא מרשים, אבל פה אתה מכיר את החבר, אתה יודע שהוא היה מרשה לך, אז פה זה, זה גם כן יהיה מותר. בוא ניתן הגדרה פשוטה. הגדרה פשוטה, כשאני אומר מתקלה, אני מתכוון כמו לקחת פרי ולאכול אותו. כן? לעומת זאת, לא מתקלה, אתה מחזיר אותו כמו שהוא. אם אתה דן על דברים עדינים, שהם לא מתקלים, רק יש בהם אולי קצת בלי, אני אומר, אתה נכנס פה כבר לאומדינות, אז אמרתי, תמיד נצטרך פה עוד מכל מקום ללכת עם הסברות שראינו ולבדוק מה שייך בכל מקום. למעשה קשה לפרט בדיוק את כל המקרים. פה צריך. ברכב ודאי שום דינה שאנשים לא מסכימים. לא צריך להיכנס פה להגדרות. אני אומר, צריך ללכת גם, לראות פה גם את שום דינה הפשוטה. פשוט שאדם לא, דבר אמרנו, דבר שהוא מתקלקל בקלות וכדומה, ודאי שאדם לא מסכים. פה העומדן הברורה, אדם לא מסכים ואין פה שאלות.
לא, הוא מסכים, הוא אומר, לדעת שאני מסכים.
אין לך שום ספק שהוא המסכים. עכשיו, המנהג בדברים האלה הוא לא להסכים, אז זה מה שאמרנו, שזה יהיה המחלוקת הזו. שלפי השח זה יהיה מותר, אבל ראוי להחמיר. מה? זה נחשב כמו דבר שהוא מתקלל. אני אומר, אומר, דברים, פה אין הבדל, דברים שרוב האנשים רגילים לא להרשות, לא משנה אם זה מתקלה או לא מתקלה. דברים שרוב האנשים רגילים לא להרשות, אין חילוק אם זה מתקלה או לא. גם אמרתי, דבר שהוא מאוד יכול להינזק בקלות, אז זה יהיה כמו דבר שהוא מתקלה. למרות שזה לא מתקלה, אבל אותו סברה, תהיה כמו דבר שהוא מתקלה גם כן. אני אומר, זה כולה מיוחדת, שגם דבר שברור לך שאדם שאדם היה מסכים, אם הוא לא מתקלה בכלל, אז אמרנו, יכול להיות שזה הגדרה של שואל שלא מדעת. יכול להיות לפי זה יהיה אפשר להקל, גם בדבר שהוא לא מתקלה, אתה אומר, זה יהיה הגדרה של שואל שלא מדעת. אני לא יודע, שוב, זה אם נחלק בין דבר שלא מתקלה, שלא מתקלה, אמרתי, הסברה לחלק היא קשה, אני אמרתי, סברה שאפשר לומר, אבל זה לא, ודאי לא, לא סברה שאני אומר אותה להלכה. אני אומר, הכולה שמצאנו, קשה להרחיב את זה. צריך עיון. אולי נחזור רק קצרה לדוגמאות שהבאנו. שוב, המקרה שלנו עם התפילין, פה, אז אמרנו, זה ודאי לדבר מצווה. אני משתמש בתחוש הזה של החבר כדי לצבוע את התפילין. זה ודאי מצווה, ודאי ניחלה. אמנם פה יש חיסרון מועט, אבל אמרנו גם, פה החיסרון הוא כל כך מעט. זה גם פה שייך הירושלמי, אולי, אבל בפרט שנצרף לזה צורך מצווה, אז פה נראה שאפשר להקל בכך. אמרנו שהמגן אברהם אומר שגם כשיש הפסד מועט מאוד, אז בדבר מצווה כן יהיה מותר. הסמיכות זו מקרה לכאורה בעייתי. למה? קודם כל העומדנה הפשוטה היא שבאמת אנשים לא ממש רוצים שישתמשו בסמיכות שלהם. אז בואו נגיד, להשתמש ממש עם הסמיכה עליך, ודאי אסור. אם יהיה מותר לשים את זה מעל סמיכה אחרת, פה יכול להיות שיש יותר אנשים שיסכימו, אבל עדיין אין פה עומדנה ברורה להתיר. מה שיכול להיות שבגלל שמדובר במקרה כזה שאדם נמצא בשעת דחק מאוד גדולה, ופה אפשר אולי להגיד שהעומדנה הפשוטה היא שכל אדם היה מסכים. אם הוא יודע שחבר שלו נתקע ויקפה ויכול להיות חולה בגלל זה, אני חושב שוודאי האומדנה הברורה היא שאדם כן היה מסכים.
מתחילים להיכנס למקרים כאלה בכלל?
ולכן, פה זה לכאורה יהיה תלוי במחלוקת השח ושאר הראשונים והפוסטים. למה? כי פה סתם דעת אדם לא ניחלה, ולכן אי אפשר ודאי להגיד פה שאין פה בעיה שלי או שלא מדעת. אבל לדעת השח, במקרה כזה, אם ברור לך שבמקרה הספציפי הזה החבר עדיין היה מסכים, אז יכול לפי השח יהיה מותר, ויכול להיות שאפשר לצרף פה גם את שולחן ערוך הרב, שזה לא מתקלה, למרות שזה לא מאוד נוח לאנשים, אז יכול להיות שבשעת הדחק גדולה באמת יהיה אפשר לסמוך פה על השח, ואולי על שולחן ערוך הרב. זהו, אז למעשה, זה בקיצור באמת צריך לשים לב על החפצים של החברים, מתי אפשר, מתי לא, ותמיד טוב להגדיר דברים, זה הכי מרווח להתרגל, אם חיים ביחד עם חברים בחדר, להגדיר דברים, בוא אני מרשה לך, אתה מרשה לי, זה ודאי פותר את כל הבעיות בצורה יותר מרווחת.